נדרים, דף כ"ה, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים ועל דעתה. מסופר בהמשך על אדם שטבע וקרא לחברו לדין תורה לפני רבה. הוא אומר לחברו, הלוויתי לך כסף, עשיתי לך טובה, תחזיר, תשלם לי את החוב. והלווה טוען, אמנם לא יכולתי לשלם לך את כל הסכום, אבל חלק מהסכום כבר שילמתי. מה אתה מבקש ממני את כל הסכום במלואו? אמר לו המלווה, שילמת לי חלק מהסכום, שקר. והלווה מתעקש, כן, שילמתי לך חלק מהסכום. אז רבא אמר ללווה, אתה טוען ששילמת חלק מהסכום? תשווה ששילמת את החלק הזה. אמר בסדר גמור. הביאו לו ספר תורה, שישווה בספר תורה שהוא שילם מה שהוא טוען שהוא כבר שילם. אמר, רגע, יש לי פה מקל. ביקש מהמלווה, תחזיק בבקשה את המקל הזה בזמן שאני נשבע. בסדר? למה לא? הלך המלווה, לקח את המקל, והלווה מחזיק את הספר תורה ונשבע שהוא העביר כבר למלווה את הסכום, חלק מהחוב, והוא נשבע על זה עם הספר תורה. והמלווה ידע שהלווה הזה שקרן, הוא לא שילם אפילו לא אגורה אחת, פרוטה אחת, והוא נשבע עם ספר תורה לשקר. הוא כל כך כעס המלווה, והוא שבר את המקל של הלווה. כשהוא שבר את המקל, בצבצו ויצאו משם החוצה המטבעות של כסף. ספרו את המטבעות, והיה שם מלוא הסכום, מה שהלווה נשבע כעת, שהוא כבר העביר לידי הלווה, לידי המלווה. והתברר שזה באמת היה שבועת אמת, כי הוא באמת העביר לידי המלווה את הסכום שהוא טוען שהוא יחזיר לו. עשה תחבולה, בעצם הוא נשבע שבועת אמת עם הספר תורה, כי הוא באמת נתן למלווה את הסכום כמו שהוא אמר, אבל המלווה לא ידע מזה, וזה גם מיד אחרי השבועה הוא התכוון להחזיר את המקל ללווה, אז בעצם הוא לא קיבל את התשלום פירעון החוב. אז כדי שלא יקרו מקרים כאלה בעתיד, שאדם נשבע בעצם דבר נגד מה שאנחנו רוצים שהוא יישבע, מבחינתנו זה כמו שהוא נשבע לשקר, אין שום תועלת מזה שהוא נשבע שבועה כזאת, כי בעצם הוא לא באמת שילם את החוב למלווה, הוא רק נתן לו להחזיק את הכסף בזמן השבועה. בשביל זה אנחנו נראה תקנה בברייתא, מה היו עושים. הגמרא מביאה את הברייתא הזאת בעקבות דבריו של רב אשי שאמר בתחילת העמוד שהאדם שנשבע נשבע על דעת מה שאנחנו מבינים בלשון מה שהוא נשבע ולא על פי הכוונה מה שהוא מכוון. הוא למשל אומר שהוא ראה כיוצאי מצרים. הוא ראה כיוצאי מצרים. והוא נשבע על זה שהוא ראה. לא ייתכן שהוא לקח נמלים וקרא להם עולי מצרים, והוא נשבע שהוא ראה עולי מצרים, הכוונה לנמלים האלה, כי אנחנו לא מבינים שזה מה שהוא מתכוון, והוא צריך להישבע, והמשמעות של השבועה צריכה להיות מה שאנחנו מבינים שהוא נשבע. ועל זה הגמרא שואלת, וכי על דעת דנפשי לא עביד איניש דמשתבע? וכי אדם לא יכול להישבע לפי המחשבה שלו, ולא כמו מה שאנחנו מבינים את הלשון שלו. והתניא ברייתא, אדם שמחויב להישבע בבית דין, כשהדיינים הם משביעים אותו, אומרים לו, הווה יודע שלא על תנאי שאתה חושב בלבך אנחנו משביעים אותך, אלא על דעתנו, על דעת הדיינים, ועל דעת בית דין של מעלה. כך אומר השיטה מקובצת, שזה הכוונה על דעת בית דין, בית דין של מעלה, על דעת אלה אנחנו משביעים אותך. מה זה בא להוציא? להפוק אימי. וכי זה לא בא להוציא המקרה שאנחנו מדברים, שאדם נשבע על דעת עצמו, כדי שהוא לא יישבע על דעת עצמו. לאו להפוקי, וכי זה לא בא להוציא אדם שבתחבולה בעורמה, למשל, דעסיק לו לאיסקונדרי, הוא לוקח חתיכות עץ משחק, ועסיק לאון שמה זוזי, והוא יקרא להם בשם זוזים, והוא ייתן אותם לחברו, וכשהוא יישבע שהוא נתן לחברו מאות, הוא התכוון לחתיכות עץ האלה, והשבועה הזאת מועילה. וכדי שהוא לא יישבע בצורה כזאת, אנחנו אומרים שהשבועה הולכת להיות על דעתנו, אבל אם לא נאמר על דעתנו, הוא יוכל להישבע ככה. ומדכאמר על דעתנו מכלל דבלי זה, אבידין יש דמשתבע דעת עד נפשי, אדם עשוי להישבע על דעת המחשבה שלו, אז גם כשאדם אומר, אם לא ראיתי כעולי מצרים, ייתכן שהוא התכוון על נמלים, והוא קרא להם בשם עולי מצרים, והוא נשבע שבועת אמת. מתרצת הגמרא, לא. הסיבה שמשביעים אותו על דעתנו, זה לא בגלל שהוא התכוון בשבועה, שהוא פרה עם חתיכות עץ, שהוא קורא להם זוזים. אלא, זה בא להפוקי, בא להוציאים, מאופן שהוא עושה תחבולה, שהוא באמת נתן לחברו את המאות, את מה שהוא חייב לו. כמו המעשה שפתחנו בו את השיעור, עם הקניה, עם הקנה, דרבה, שהיה בבית דינו של רבה. וכאן הגמרא מביאה את המעשה. דאו גברה, היה איזה אדם, דאבה מסיק בחברי זוזי, הוא נשה וטבע מחברו זוזים, מאות. והוא ראה שהבן אדם לא משלם לו. הלך לטבוע אותו בדין תורה, עתה לקמי דרבה, הגיע לפני רבה. ואמר לי, המלווה אמר ללווה, זיל תלך פרלי תשלם לי את החוב. הלווה אמר לי למלווה, חלק מהחוב פרעתיך. ומה הדין אם אדם מודה במקצת? הוא חייב שבועה. אז אמר לי רבה, אם כן זיל השתבע לי, תשבע לו שבועה דפרעתי על המקצת שאתה מודה ששילמת לו כבר. הלווה הזל הלך והייתי קניה, לקח קנה ארוך, ויעיב זוזי בגבי, הוא הכניס בפנים את הזוז, את הסכום של המאות שהוא טוען שהוא כבר שילם, ואב המסתמך והזיל, והוא בא ונשען והלך, ואת תעלי לבית דינה, והוא בא על זה לבית הדין, והוא בא להישבע. אמר לי למלווה, הלווה פנה למלווה, אני צריך ממך עזרה. מה קרה? נקות איקניה בידך, אני צריך להחזיק את הספר תורה, אני מבקש ממך בינתיים, תחזיק לי את הקנה הזה. והמלווה באמת לקח את הקנה, החזיק אותו בידיו. ואז הלווה נסב ספר תורה, לקח ספר תורה בידו, ולפי הגרסה של הרן, השתבע דיעבית לך זוזך, הוא נשבע שהוא נתן המלווה את המעות שלו. ההוא מלווה ראה שהלווה נשבע לשקר, הוא מאוד כעס רגז, ותברי להוא קניה, הוא שבר את הקנה שהיה לו ביד, והכסף נשפך, מה שהיה בתוך הקנה, השתפיך, הן הוא זוזי להרה, נשפך הכסף על הרצפה, והשתכח, בדקו כמה כסף היה שם, והתברר, דקושתה השתבע, בעצם הלווה נשבע באמת, כי הוא נתן את המעות ביד של המלווה לפני השבועה, ומחשש, שאנשים יעשו דבר כזה, הדיינים אומרים שמשביעים אותו על דעת בדין, על דעתם, מה שהם מבינים, מה שהם יודעים. ואם הוא נשבע בצורה כזאת, זה נקרא שבועת שקר, אם הוא ישים את המעות בתוך הקנה, כי זה, לפי מה שהדיינים יודעים, זה לא נקרא שהוא שילם. שואלת הגמרא, והקטי עדיין, לא אביד משתבע דעת עד נפשי? לא מצאנו שאדם נשבע על דעת עצמו מה שהוא קורא ומה שהוא מתכוון. והתניה ברייתא. וכן מצינו במשה רבינו לפני מותו. כשהשביע את עם ישראל בערבות מואב. הוא השביע אותם שיקיימו את התורה. אמר להם, עכשיו כשאני משביע אתכם, השבועה שלכם היא שבועה שאתם צריכים להישבע על דעת המקום ועל דעתי. הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעתי ועל דעת המקום, שנאמר על השבועה הזאת, כתוב שם לפני כן, את העלה הזאת, הכוונה לשבועה, הייתה שם שבועה, ואז אומר להם משה רבינו, ולא איתכם לבדכם וגומר, לא כמו המחשבה של לבבכם אני משביע אתכם. זאת אומרת, יכול להיות שהם נשבעים על דעת עצמם. לכאורה, כי מהי אמר לאו משה לישראל? ממה הוא חשש שהוא היה צריך לומר שהוא משביע אותם על דעתו ועל דעת המקום? לאו, אחיקה אמר לאו, בכילו זה מה שהוא אמר להם, דילמה אבריתון מילי, אולי תעברו על מה שאני אומר, על המצוות שאני מצווה אתכם בתורה. ואמריתון, תאמרו שמה שנשבעתם, שתקיימו את המצוות, השבועה הזאת הייתה על דעתנו, ולא מה שאתה חושב. ומשום אחי אמר לו, ולכן הוא אמר להם שהוא משביע אותם על דעתי, על דעת משה רבינו. מה זה נקרא שהם נשבעים על דעתם? שמזה משה רבינו חשש. להפוקי מי, מה זה בא להוציא? לאו להפוקי דעשי כושמה לעבודת כוכבים אלוה, שהם יקראו שם לעבודה זרה אלוה, והם יאמרו שהם יעבדו את האלוקים, אבל הם מתכוונים לאלוהים אחרים, לעבודה זרה. ולכן הוא השביע אותם על דעתו, כדי שלא ישבעו על דעתם. אבל מזה שהוא חשש אולי הם ישבעו על דעתם, מכלל, דעביד איניש דמשתבע דעתה דנפשי, אדם יכול להישבע על דעת עצמו. תרצת הגמרא לא. אין מפה ראיה שאדם יכול לפרש את השבועה באופן רחוק ומשונה, אלא החשש הוא שהם ישבעו, שהם יעבדו את האלוקים, הם מתכוונים לאלוהים אחרים, אבל באמת האלוהים אחרים נקראים בשם אלוקים. עבודת כוכבים יקראי אלוה, תכתיב, הפסוק אומר, ובכל אלוהי מצרים וגומר, שזה הכוונה לעבודה זרה, מכיוון שהם יכולים לפרש את השבועה שלהם, שהם יעבדו את האלוקים, הכוונה לאלוהים אחרים, לאלילים. זה לא פירוש משונה ומופלג מדעת בני אדם. לכן באמת צריכים, הם היו יכולים להישבע בצורה כזאת, אז משה רבינו היה צריך להשביע אותם על דעתו ועל דעת המקום. אבל הוא לא יכול לפרש את הלשון שלו באופן משונה ממה שבני אדם, מדעת בני אדם. לכן אדם למשל שנשבע שהוא ראה כעולה מצרים, לא יכול להיות שזה שבועת אמת, אם לא באמת הוא ראה 600 אלף איש. ואף על פי שיכול להיות שהוא קרא לנמלים עולי מצרים והוא ראה אותם, זה דבר משונה, והוא לא יכול להישבע על דבר כזה. עכשיו שואלת הגמרא, למה משה רבינו היה צריך להשביע את עם ישראל על דעתו ועל דעת המקום? ולשבע את הון, במקום להשביע אותם שיעבדו את האלוקים, ואז יכול להיות שהם יישבעו על אלוקים והם יתכוונו לאלוהים אחרים, אלוהי מצרים, שבמקום זה ישביע אותם, דמקיימיתון מצוות, שיקיימו מצוות, וזה עבודה זרה אין מצוות, אז לא מתכוונים לעבודה זרה. תרצת הגמרא, גם כאן יכול להיות משמע שמקיימו את מצוות המלך, שמצווה את העם מה לעשות, אבל לא את מצוות השם. שואלת הגמרא, ולשבעיות הון דמקיימיתון כל מצוות, שיקיימו את כל המצוות. וזה מצוות השם, כולל מצוות השם. תרצת הגמרא, מלשון הזאת משמעה שיקיימו מצווה ציצית, כי היא כמו כל המצוות. איך אנחנו מוצאים שמצווה ציצית זה כמו כל המצוות? דאמר מר שכולה מצוות ציצית כנגד כל מצוות שבתורה. הרי הציצית כתוב בה, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. היא שכולה כמו, כנגד כל המצוות. פלאי פלאים, בן אדם בסך הכל לובש ציצית, הוא מקיים מצווה כל כך גדולה, שהיא שקולה כמו כל המצוות שבתורה. ואולי כשהוא ישביע אותם שיקיימו את כל המצוות, הם לא יקלבשו ציצית ולא יקיימו את שאר המצוות, לכן היה צריך להשביע אותם שיעבדו את אלוקים, ולהשביע אותם על דעתו ועל דעת המקום. שואלת הגמרא, ולשבעיות יתאון, הוא יכול להשביע אותם דמקיימיתון תורה, שיקיימו את התורה. אומרת הגמרא, משמע רק תורה אחת, תורה שבכתב, או רק תורה שבעל פה. שואלת הגמרא, אם זה הבעיה, ולשבעיות יתאון, שישביע אותם דמקיימיתון תורות, שיקיימו את שתי התורות, גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. מתרצת הגמרא, התורות משמע תורת מנחה, תורת חטאת, תורת אשם, שהתורה קוראת לקורבנות האלה תורה, אז הם קיימו שתי קורבנות, ויגידו שהם קיימים תורות. שואלת הגמרא, ולשביות הון דמקיימיתון תורות ומצוות. ואז זה כולל את כל התורה. אומרת הגמרא, עדיין זה לא כולל את כל התורה, כי תורות משמע תורת המנחה, תורת חטאת, ומצוות משמע מצוות המלך. שואלת הגמרא, ולשביות הון דמקיימיתון תורה כולה. תרצת הגמרא, בתורה כולה גם כן משמע עבודת כוכבים. אם הם לא יעבדו עבודת כוכבים, זה נקרא שמקיימים את התורה כולה. דתניא, כל כך חמורה עבודת כוכבים, עבודה זרה, שכל הכופר בה, כאילו מודה בתורה כולה. ואם הם לא יעבדו עבודה זרה, זה כאילו קיימו את כל התורה. שואלת הגמרא, ולשביות הון דמקיימיתון עבודת כוכבים ותורה כולה. ואז לא יוכלו לפרש תורה כולה על עבודת כוכבים, כי הוא כבר השביע אותם מפורש על עבודת כוכבים. הנה מי שהשביע אותם, שיקיימו 613 מצוות. אלא אומרת הגמרא, באמת היה אפשר להשביע גם ככה. למה משה רבנו השביע אותם על דעתו ועל דעת המקום? כי זה הרבה יותר קל. מילתא דלא טריחא נקט. הוא אמר דבר שאין בו טרחה לבאר את הדברים שלו באריכות. כשהוא משביע אותו על דעתו ועל דעת המקום, הוא כבר משביע אותם שיקיימו את המצוות כולם. במשנה למדנו שיש נדרים שהם לא תופסים, אפילו שהנדר נאמר בלשון גמורה של נדר. אחד מהנדרים זה נדרי הווי. נדרים שהוא מדבר דברי הבל. ולמדנו מה זה דברי הבל. הוא אומר שהוא נודר אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. אז כבר הסברנו שזה הכוונה נחש שיש בו בקעים בגבו. כמו בית הבד. מקום שבו מוסקים את שבו סוחטים את הזיתים לעשות מהם שמן. אז הקורת בית הבד יש בה כאלה בקעים. אבל הגמרא בהתחלה הבינה, נחש כקורת בית הבד, הכוונה נחש כזה גדול כמו קורת בית הבד. שואלת הגמרא, וכי זה לא ייתכן שזה אמת? והאור חיביה היה פעם איזה נחש מאוד גדול. דאבה בשני שבור מלכה. הוא היה בזמנו של המלך שבור, שהיה מלך פרס. דרמולי טרייסר ורובטה דטיבנה הביאו לפניו שיעור של 13 עורבות סוסים מלאות תבן, ובלה את הון, הוא בלה את הכל. אז אם כן, יש נחשים גדולים, אולי הוא ראה כזה נחש. תרצת הגמרא, אמר שמואל, מדובר פה לא שהוא נודר שהוא ראה נחש גדול, בזה יכול להיות שזה שבועת אמת. מה שאנחנו אומרים שזה נקרא, או נדר בכל אופן נדר של אמת, מה שאנחנו אומרים שזה נקרא נדרי הווי, במקרה שהוא נודר שהוא ראה נחש טרוף, שהוא עשוי בקעים בקעים כמו קורת בית הגג, שיש בה בקעים. שואלת הגמרא, כול הוא נחש שהגמית רף טרפי? בנחשים גם כן יש בקעים בצוואר, אז אולי הוא התכוון לכל הנחשים. עונה הגמרא, אדם הזה הגבו טרוף כאמרינן. הוא נודר שהוא ראה נחש שיש לו בקעים בגבו, וזה דבר שהוא לא קיים. שואלת הגמרא, אז למה הוא אומר, למה המשנה אומרת שהוא נדר שהוא ראה נחש כקורת בית הבד? וליתני, שהוא נודר שהוא ראה נחש טרוף, שיש בו בקעים בגבו. עונה הגמרא, מילתא אגב אורחי כמה שמלן. התנא חידש כאן חידוש, דרך אגב, בענייני מסע ומתן. דקורת בית הבד, שסוחטים בו שמן, גבו טרוף, יש בה בקעים. למה נפקמינה מהחידוש הזה? למיקח וממכר, לומר לך, המוכר קורת בית הבד לחברו, והוא לא פירש איזה צורה, איזה צורה של קורה הוא רוצה. אם המוכר מביא לו קורה שגבו טרוף, אין, אז המקח חל. ואם אין בקעים בגבו של הקורה, אז לא, היא לא חל המקח. קורה שאין בה בקעים לא נקראת קורת בית הבד. שמו של הפרק שאנחנו עוסקים בו, הפרק השלישי, הוא פרק ארבעה נדרים. ובדף חף, המשנה פירטה שישנם ארבעה נדרים, שהנודר מבטא אותם באופן מושלם, ואף על פי כן הם לא חלים. דיברנו על נדרי זירוזין, שהנדר זה רק בשביל לזרז את השני. דיברנו על נדרי הווי, כמו שכעת אמרנו, שאדם נודר שהוא ראה נחש כמו קורת בית הבד, זה דברי הווי, אין כזה נחש. וכעת אנחנו עוברים לנדר השלישי, נדרי שגגות. כיצד? מביאה משנה שלוש דוגמאות על נדרי שגגות שהם לא חלים. אדם לוקח כיכר לחם ואומר שהכיכר לחם תהיה אסורה עליו בתנאי אם אכלתי היום. או בתנאי אם שתיתי היום. בזמן הנדר הוא לא זכר שהוא אכל. הוא לא זכר שהוא שתה. אחר כך נזכר שאכל או שתה. אם הוא היה זוכר בשעת הנדר שהוא אכל או שהוא שתה, הוא לא היה נודר. זה נדרי שגגות. והנדר לא אכל. וכן, אם הוא אסר על עצמו את כיכר הלחם, בתנאי שאני אוכל היום, או שאני שותה היום, ולאחר מכן שכח את הנדר, ואכל ושתה, הוא שכח שבאכילה או בשתייה האלה, הוא אוסר על עצמו את הכיכר לחם. ואף על פי שעל שגגה כאן לא הייתה בזמן הנדר, אלא בזמן שחל, אמור לחול הנדר, בכל זאת זה נקרא נדרי שגגות, והנדר בטל. מקרה שני, אמר, ההנאה שאשתו תהנה ממנו, ההנאה ממנו תהיה כמו קורבן כלפי אשתו. קונם אשתי נהנית לי. סר על אשתו שלא תוכל ליהנות ממנו. והוא מפרט בפיו, שזה משום שהיא גנבה את כיסי, או משום שהיא קטעה את בני. ואחר כך נודע שלא יקטעו, בכלל לא יקטעה את הבן. או נודע שלא גנבה את הארנק שלו, את הכיס שלו. אם היה יודע את זה, אולי היה מדיר אותה, הנדר הזה גם כן לא חל. דוגמה שלישית, ראה קבוצת אנשים אוכלים תאנים שלו. ראה אותם אוכלים תאנים שלו. הוא חשב שזה אנשים זרים, גנבים, גונבים מהתאנים שבשדהו. ואמר, הרי התאנים האלה עליכם אסורים כמו קורבן. בסוף התברר לו, נמצאו שאלה שאכלו היו אביו ואחיו, והיו עמהם גם בני אדם אחרים שהם לא קרובים שלו. אם הוא היה יודע שאביו ואחיו שם, הוא לא היה אוסר עליהם, אלא הוא היה אוסר רק על האחרים. אז אם כן, לגבי אביו ואחיו, באמת זה נקרא נדרי שגגות והנדר לא חל. מה לגבי האחרים שאכלו איתם ביחד? בית שמאי אומרים שהם אסורים השאר. רק הן, רק אביו ואחיו מותרים. ומה שאימהם אסורים, כי כלפיהם לא היה טעות, כלפיהם הוא כן התכוון לנדר. ובית הלל אומרים, נדר שהותר והתבטל בחלקו, מקצתו, בטל כולו. ולכן, אלו ואלו, גם הקרובים שלו, אביו ואחיו, וגם שאר האחרים שהיו איתם, מותרים, כיוון שהוא אסר את כולם בנדר אחד, והנדר בטל חלקו לגבי הקרובים שלו, בטל כולו לגבי האחרים גם. מביאה הגמרא ברייתא תנא, כשם שנדרי שגגות מותרים, כמו שראינו במשנה, כך שבועות שגגות מותרות. אדם נשבע שבועה בשוגג, למשל הוא נשבע שהוא לא יאכל איזשהו כיכר לחם אם הוא אכל אתמול. והסיבה שהוא נשבע כי הוא היה סבור שהוא לא אכל אתמול והוא נזכר שהוא כן אכל, הוא לא יהיה אסור על אותה כיכר לחם. ובעצם ההבדל בין נדר לבין שבועה, כבר אמרנו כמה פעמים במהלך המסכת, שהנדר, אותה כיכר לחם שהייתה מותרת הופכת להיות אסורה. ובשבועה, אותו בן אדם שהיה מותר לו לאכול כיכר לחם, כעת אסור לו לאכול. בשבועה הוא מכיל את השבועה עליו, על עצמו. מביאה הגמרא, עד איכן, איך ידמי, היתר הזה של שבועות שגגות. אפילו במקרה כזה שאדם היה צריך לחשוש אולי הוא טועה בשבועה שלו. כגון המעשה שהיה עם רב כהנא ורב אסי, תלמידי רב. והיה ביניהם ויכוח מה אמר רב על הלכה מסוימת. וכל אחד היה בטוח בוודאות כמו מה שהוא אומר. הדין אמר, אחד אמר שבועת הדאחי אמר רב, שהוא נשבע שכך אמר רב, והדין אמר, חברו אמר שבועת הדאחי אמר רב, שבועה אחרת מה שאתה אומר, אלא רב אמר אחרת, ואף על פי שכל אחד ראה שהשני בטוח הפוך מדבריו, והיה צריך לחשוב שאולי השני צודק, בכל זאת זה נקרא שבועת שגגה. ואם הוא אסר על עצמו על ידי השבועה הזאת איזשהו דבר, אותו דבר לא נאסר עליו, כי זה נחשב שבועת שגגות. לכל אחד ואחד מהם, הדעתה דנפשי, לפי מה שהוא היה סבור שזה האמת, שפיר כמשתבא. הוא נשבע שבועת אמת, לכן גם אם התברר שהוא טעה, הוא לא נאסר במה שהוא אסר על עצמו באותה שבועת שגגות. על פי תורת החסידות אפשר לבאר, איך יכול להיות שאחד אומר בדברי רבו דבר אחד שהוא שמע, ואחד אומר שהוא שמע משהו אחר. ידוע מה שמובא בספרי החסידות, שצדיק אמת כשהוא אומר דברי אלוקים חיים, כל אחד שומע את זה לפי בחינת נפשו. כל אחד שומע לפי מה שהוא צריך לשמוע. הדברי תורה של הצדיק נשמעים על ידי כל אחד כמו מה שהוא צריך לשמוע את הדברים, כמו מה שהוא צריך בשביל תיקון נשמתו. אז כמובן שזה בדרך אפשר, כי אנחנו מדברים פה בעיקר על מאמרים שהם אמרו בענייני הלכה, שבענייני הלכה בוודאי שתורה היא תורת אמת, ואף על פי שאנחנו יודעים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, כשיש ויכוח בין חכמים, כאן כשכל אחד נשבע על דעתו של רב בצורה שונה, אז באמת ייתכן שיש אחד מהם שטעה. ואף על פי כן זה לא נקרא שבועת. שבועה זה לא נקרא שבועת אמת ולא שבועת, וגם לא שבועת שקר. זה נקרא שבועת שגגות. אנחנו אומרים שבן אדם בשוגג נשבע, כי הוא היה בטוח שהוא נשבע על דברי אמת, כי הוא היה בטוח בדבריו שהם דברי אמת. עד כאן דף כ"ה.